תקופת המקרטניזם, כתבתו של אורי מסגב, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. 52 שנים ו10 חודשים אחרי שהביטלס עלו במדרגות בניין אפל בלונדון, כדי לארוז בהופעה משותפת אחרונה את פרויקט Let It Be השנוי במחלוקת, יגיע השבוע לסיאו המאמץ הבלתי נלאה של האדריכל הראשי, פול מקרטני, לספר את הסיפור הזה מנקודת מבטו. עוד לפני הקרנת הבכורה של הדוקו החדש והמסקרן, שערך פיטר ג'קסון מחומרי הגלם הישנים שתיעדו את ההקלטות וההופעה, נמהלות בציפייה הדרוכה גם הסתייגויות ואפילו קונספירציות. בשלושה בינואר 1970 התכנסו ארבעת המופלאים באולפני אמי בלונדון לסשן ההקלטה האחרון שלהם אי פעם. למען האמת הם היו רק שלושה באותו יום. ג'ון לנון חתך עם יוקו לקופנהגן בניסיון לגמילה מזורזת מניקוטין ולא טרח להגיע. יתר החברים נגררו לעבודה בעיר הצון בולט ובילו 10 שעות שלמות בניסיון להקליט גרסת אולפן ראויה לשיר גולמי של ג'ורג' הריסון, בעל השם הסמלי מעין כמוהו באותו שלב, I, Me, Mine. הדרישה להתכנס הגיעה ממייקל לינזי הוג, במאי הסרט הדוקומנטרי Let It Be, שעריכתו, שנה אחרי סשן צילומי מ-20 בני חודש, עמדה לפני השלמה. הפרויקט תוכנן מראש בהובלת פול מקרטני, כתשלובת שאפתנית משולשת, סרט, פסקול, בהופעה חד פעמית שתעשה היסטוריה. הקלטת השיר כהלכתו נדרשה כעת לצורך שילובו בתקליט שיופץ לחנויות יחד עם צאת הסרט לבתי הקולנוע, מכיוון שבמהלך הצילומים תועד הריסון כשהוא מציג לחברו רינגו סטאר פזמון חדש שכתב בעקבות חוויית LSD שחווה יומיים קודם לכן וסחפה אותו להתבוננות פנימית. לאורך היום כולו, אני עצמי שלי. לאורך הלילה כולו, אני עצמי שלי. מאמצי שלושת ריבי הלהקה באותו יום הסתכמו לבסוף בדקה וחצי של מוזיקה מוקלטת. מרוקנים ומותשים זה מזה, זה מה שנותר להם בשרבול ובקנה. הפתרון שמצא המפיק המוזיקלי פיל ספקטור, מי שנבחר בסופו של דבר להתקין את הפסקול תחת לחץ של חלון הזמנים ההולך ונסגר, היה אופייני לשיטות העבודה האגרסיביות שלו. מבלי לקבל את רשותם של כותב השיר או שותפיו ללהקה, ספקטור פשוט הכפיל פעמיים את ההקלטה הקצרה, ועל הדרך גם איבא אותה עם תזמורת שגייס, ובעל לא פחות מ-30 נגנים נטולי קרדיט בכלי מיתר ונשיפה. מעט אחר כך כבר יוסב רשמית שמם של האולפנים, שנבנו בידי חברת ההקלטות גרמופון, ב-1931, לאולפני אבי רוד. מחווה מתבקשת ללהקה שהייתה ותישאר מזוהה איתם יותר מכל, ואף קראה לאלבום הפרידה שלה על שם הרחוב, שבו ממוקם הבניין הצנוע והמקודש. האלבום הוא יצירת מופת, מעין שירת ברבור מוזהבת שהתקבלה בעולם כמה חודשים קודם לכן. הוא הוקלט אחרי Let It Be, אבל יצא לפניו. באהבה והתפעלות מוצדקים מעין כמותם, בעודה מציגה שוב את הביטלס בערוב ימיהם כיחידה מגובשת והרמונית. בפועל, בדיוק כמו האלבום הלבן שקדם לו ונשא פשוט את שם הלהקה, היה זה שלם העולה על סך חלקיו. מלאכת מחשבת של פסיפס ארוג לעילה בידי הרוח החיה פול מקרטני, ולא רק בגלל בחירתו להתגורר מרחק כמה פסיעות מהאולפנים ולבלות שם שעות גם לפני ואחרי הגעתם לעבודה של שלושת חבריו. בין היתר, הגה מקרטני דרך מקורית להתמודד עם העובדה שהביטלס, במצבם האישי והקבוצתי באותם ימים, התקשו להשלים עבודה והקלטה על שיר שלם. המחרוזת המפורסמת, שממלאת כמעט את כל צידו השני של אבי רוד, נתפרה מחלקי שירים לא גמורים. היא הסתיימה בשני קטעים שהיה צריך להיות עיוור או חירש, כדי לא להבין בעזרתם את כיוון הרוח. באחד שרו שוב ושוב יחדיו ארבעת החברים לראשונה בתולדות הלהקה, את השורה, ילד, אתה עומד לשאת את המסע הזה זמן ארוך. השני נקרא פשוט The End. אלא שכדי להגיע באמת לסוף, נדרש לסיים איכשהו עניין לא גמור. במרתפי בניין אפל, חברת ההפקה וההוצאה לאור שהקימו הביטלס ב-1968, בפרץ של יצירתיות ומגלומניה במינונים זהים, שכבו כאבן שאין לה הופכין, גלילים על גלילים של צלולויד וסרטי הקלטה. חומרי הגלם הללו היו תוצר ההרפתקה הקודמת שהגה מקארטני, פרויקט Get Back, שיצא לדרכו ביום הראשון של 1969, כחודש בלבד אחרי בואו לעולם בלידת אקוז של האלבום הלבן הכפול. הכתיבה וההקלטה של 30 שירי האלבום הלבן התפרסו על פני חצי שנה, נצח במונחי הלהקה, שרק 5 שנים קודם לכן הקליטה את אלבום הבכורה שלה בסשן רצוף אחד של 10 שעות. במהלך העבודה עליו התרחבו והתבלטו מאוד הפערים האומנותיים והחברתיים ביניהם, תוצאה טבעית של התבגרות וקווי אישיות שונים. לראשונה התרחשו גם מריבות של ממש. אלה הובילו בין היתר לכמה ימי היעדרות מההקלטות של המפיק המוזיקלי ג'ורג' מרטין, לראשונה בתולדות עבודתו המשותפת עם הלהקה, ואף לנטישה נזעמת של רינגו סטאר לטובת חופשת דייק בסרדיניה. התגובה של מקארטני הייתה הקלאסית. בלי למצמץ הוא התיישב בעצמו על התופים וניגן עליהם במרץ בשני שירים, שנבחרו בסופו של דבר לפתוח בזה אחר זה את האלבום. מעבר לפיקנטריה ולרכילות, הבליטה התוצאה הסופית יותר מכל להקה שמתפרקת לגורמים. חלק מהשירים היו בפועל שירי סולו, ולא מעט מהם ניגנו רק חלק מחברי הלהקה, וכמה ניגנו אורחים, ורק בשישה מתוך ה-30 השתתפו כל 4 הביטלס, ורק 4 הביטלס. במקביל החלו להרם על השולחן סוגיות ובעיות ניהוליות ומשפטיות. הרפתקת אפל המופקרת שרפה במהירות את מלאי המזומנים של חברי הלהקה. ריבוי בעלי התפקידים, הטרמפיסטים והאופורטוניסטים בבניין וסביבותיו, הדגיש את היעדרו של ממונה רשמי ובלעדי על עסקי ונכסי הביטלס. הדבר הנכון לעשות בשלב הזה, כפי שציין בתבונה איין מקדונלד המנוח, מטובי החוקרים והמתעדים של הלהקה, ומחבר הספר המהפכני והאולטימטיבי אודותיה, Revolution in the Head, היה פשוט לצאת לחופשה ארוכה. אלא שלמקארטני היו תוכניות אחרות, והן לא היו תוצר של גחמה, אלא של אידיאולוגיה. מאז שמינה את עצמו כמנהל הלהקה בפועל, אחרי מותו בטרם עת של האמרגן בריין אפשטיין, בקיץ 1967, שילב מקארטני את חריצותו הטבעית עם הנחת עבודה שהיה קשה להתווכח איתה, או לפחות לא נמצא מי שיעז לעמוד מולו ולהתווכח. הדבר היחיד שיוכל להחזיק את הלהקה בחיים, יהיה מעבר תמידי מפרויקט אחד לפרויקט הבא, בהפסקות קצרות ככל שניתן. או כפי שניסח בפשטות בהסבר שנתן לדוקטורינה כעבור שנים, something to keep us busy, to keep us going. אלא שבתחילת 1969 הוא כנראה כבר הקדיש את הסאה. הרעיון לכנס את 4 המופלאים מדי בוקר באולפני הקולנוע של טוויקנהם, לנצב את הסרטה שיתעד אותם מג'מג'מים להנאתם, כותבים ומקליטים יחד שירים חדשים, ולבסוף מתכוננים לעלותם על הבמה במופע גרנדיוזי, כמעט 3 שנים אחרי שפרשו לחלוטין מעסקי ההופעות החיות, היה במקרה הטוב סביר על הנייר. במציאות, כפי שלבטח התברר בדיעבד, הוא היה פשוט לא מציאותי. המוטו של מקארטני, שהוטמע בשם העבודה Get Back, כשם הלהיט הסוחף שכתב וביצע עם הלהקה באותם ימים, היה לחזור לשורשים. אלא שהשורשים בתחילת הדרך לא כללו 10 צלמים, תאורנים ומקליטים במהלך עבודת האולפן של הלהקה, וגם לא את יוקו אונו כמעורבת אומנותית. השורשים בהחלט כן כללו איש מפתח בדמות החיפושית החמישית, המפיק ודמות האב ג'ורג' מרטין. אבל כדי להוסיף חטא על פשע, סיכמו הפעם לנון ומקארטני על מדיניות יהירה של הקלטות חיות, תוך איסור השימוש בטכניקות ההפקה, החזרה, ההכפלה והעריכה פורצות הדרך של מרטין וטכנאיו, שהפכו לסימן העיקר ותו התקן של הלהקה באלבומי המהפכה שהוציאו בזה אחר זה מאמצע העשור. מרטין הבין את הרמז והודיע לפני תחילת העבודה על הפרויקט החדש שיש לו מחויבויות קודמות. שבועיים מאוחר יותר, כשהחלו להתברר ממדי הפיאסקו המתהווה, הוא הוזעק לדגל כדי להעביר את המשך העבודה לסביבה מוכרת ונוחה יותר. בניין אפל, שבמרתפו הוקם עבור הלהקה, אולפן מאולתר. אבי רוד כבר היה תפוס. באולפני טוויקנהם קלטו עד אז המצלמות והמיקרופונים של הבמאי לינזי הוג דרמה לא קטנה. 4 גברים מגודלי שיער, ראש ופנים בסוף שנות ה-20 שלהם, מנסים לייצר מחדש את הקסם הישן באופן מאולץ משהו. מאושנים מאוד ואף מסוממים ממש פה ושם, לנון, ככל הידוע, החל לצרוך הירואין באותה תקופה, בהסנפה ולא בהזרקה, נעים בין פרצי התלהבות ויצירתיות לדשדוש ותסכול. באוויר התערבבו אחווה והיכרות אינטימית מעין כמוה, עם מתח, ניכור, ציניות, קטנוניות, אינטריגות ומאבקי אגו. לינזי הוג עצמו יספר אחר כך שנדהה מהשוני בין הלהקה שפגש במהלך הצילומים לחבורה הצעירה והעליזה שפחות משלוש שנים קודם לכן הזמינה אותו לביים עבורה באחוזת גן לונדונית את מה שאפשר להחשיב הווידאו קליפ הרשמי הראשון בהיסטוריה, לתקליטון העולץ Paperback Writer שכתב מקארטני ולצידו השני הפסיכדלי והמעניין יותר שכתב לנון, Rain. התוצאה הסופית שהוציא תחת ידיו, סרט דוקומנטרי באורך מלא בשם Let It Be, נחשפה לקהל ממש עם הודעה רשמית על סופה של הלהקה באפריל 1970. הסרט נתפס מאז כמבשר והמתעד של אותה התפרקות. זיכרון ילדות אישי. כשהתיישבתי לצפות בסרט ללא רקע מוקדם בערב שבת אחד, במסגרת הסרט השבועי שהוקרן בערוץ הראשון, הוא הפחיד אותי קצת. שלט בו גוון אפלולי ואגמומי, לפחות עד הקליימקס האדיר שנועל אותו, המופע על הגג של הבניין, שלינזי הוג כמעט קפה ללהקה המותשת כדי להביא איכשהו את הפרויקט לסיום הגיוני מבחינה קולנועית. הרעיונות הגרנדיוזיים המקוריים בדמות הופעה באמפיתיאטרון היסטורי בקרטגו העתיקה, או לחילופין קונצרט חי על סיפון רחפת, שתשייט באוקיינוס האטלנטי, נזנחו במהלך העבודה כשהתברר לאשורו מצב היחסים והאנרגיה בין החברים. מי שיגשימו כעבור שלוש שנים ובגדול את ההזיה העוצמתית של קונצרט מלא בפני אמפיתיאטרון ריק בפומפי, יהיו כמובן פינק פלויד, מי שנכחו נרגשים באחד מימי ההקלטות של סארג'נט פפר. הם הוזמנו לשם על ידי המפיק שלהם קן סקוט, מאחר שהקליטו באותה עת באולפן הקטן של אבי רוד את אלבום הבכורה שלהם. סקוט היה מפקודה וחניכה במצטיינים של ג'ורג' מרטין, ועבד בעצמו כטכנאי עם הביטלס. ההופעה על הגג הייתה האחרונה בהחלט של הביטלס, ושמור למקום של כבוד במיתולוגיה של תולדות הרוקנרול. אין ספור פרפרזות ומחוות נעשו לה מאז, החל מיוטו בלוס אנג'לס הגדולה ועד משינה שלנו בתל אביב הקטנה. הקסם וכוח המשיכה הקשים להכחשה או לזלזול. כשהם בגבם אל הקיר, בקור לונדוני מקפיא וסחוף רוחות, אותי מעילים אופנתיים לעיניהם המעריצות של קומץ אנשי צוות ובנות זוג, הפליאה הלהקה הגדולה בכל הזמנים לבצע באופן פנטסטי חמישה שירים חדשים מהפרויקט המסקרן והמדובר. רגע לפני, בגרם המדרגות, עוד אחזו אותם פיק ברכיים פתאומי וירורי חרטה. מרגע שפסעו על הגג ואחזו בגיטרות, הם שוב נראו, ובעיקר נשמעו, פשוט מצוין. שוטר המקוף שנזעק לגג להפסיק את החגיגה בעקבות תלונות על רעש והפרעות לתנועה ברחובות שמתחת, רק השלים סופית את החגיגה עם אלמנט של קורקטיות בריטית קלאסית. גם הוא כבר נרשם מזמן בין דפי הנצח ואף שחזר את המעמד בסרטון שנמצא ביוטיוב. בניגוד להופעה, הרי שהאלבום הנלווה, האחרון בהחלט של הלהקה על פי סדר קרונולוגי של יציאה לאור, נותר תחת ויכוח. הוא אמנם זכה באותה שנה באוסקר על הפסקול המקורי הטוב ביותר, אבל עד אז ולמעשה גם אחר כך, גורלו היה מעין ויה דולורוזה קטנה. המשימה על הרכבת תקליט ראוי לשמוע מעשרות שעות הקלטה של ג'מים וחזרות, הוטלה תחילה על הטכנאי הצעיר והמוכשר גלין ג'ונס, שליווה את הפרויקט מהקונסולה החל מיומו הראשון. ג'ונס הכין לבקשת הלהקה בעמל רב שתי גרסאות לאלבום, שתיהן ניתחו. כאשר הרים ידיים הוא עברה המשימה לספקטור, שהיה אז בסיטי לתאו לטענת מקארטני, נכפה עליו ברוב קולות של שלושת החברים האחרים. לנוכח דלות חומר ורזון מסוים של חלק מהביצועים המקוריים, ולאור השם שיצא לו בזכות תפיסת ההפקה הייחודית שכונתה Wall of Sound, נתן לעצמו ספקטור חירות אומנותית לא מבוטלת. היא בלטה במיוחד בשלושה רגעי מפתח באלבום. לשתי הבלטות המפורסמות והקום הצליחות מתוכו של מקארטני, שיר הנושא מלא הנחמה, The Long and Windy Road, האפי והמרגש, הוסיף ספקטור תזמורת גדולה ושירת מקלה. לטיפול דומה זכה Across the Universe של לנון, שנותר בכלל כשריד ישן לפרויקט צדקה שהביטלס תרמו לו בשנה הקודמת. חברי הלהקה ובעיקר מקארטני הרבו להסתייג מהאלבום מאז צאתו. ספקטור עצמו התעקש ששלח להם להזנה מוקדמת את הגרסה הסופית ולא קיבל הערות מאיש. הציבור הרחב ומרבית המבקרים התלהבו בכל מקרה, גם אם ברור לכל שלא מדובר בפסגה המשתווה לאלבומי המופת האיקונים של הלהקה. כך או כך, אותו פרויקט שאפתני שהגה מקארטני קיבע אותו בסופו של דבר כמפרק הרשמי של הביטלס. עם השנים נראה שלפחות לתחושתו, הצל המלווה של Let It Be הנציח אותו כדיקטטור הקופה את רצונו וחזונו על חבריו ועל הסיטואציה. מנוכר מדי לשותפו אולטימטיבי לנון, ועוין במקצת לבת זוגו יוקו אונו, אטום לייסורי היצירה ורגשי הנחיתות של הריסון, עיוור ואדיש לשעמום הנועה של רינגו במהלך סשנים ארוכים שלא הולכים לשום מקום, ובמקביל סנטימנטלי וקיצ'י מוזיקלי תכן שהרגיש, במידה רבה של צדק, שהוא מצוי דווקא בסי כוחו האומנותי, משוחרר וגרובי מאי פעם. מעין עוול היסטורי, צלב על הגב, מסע שעליו לשאת זמן ארוך גם כשהוא כבר רחוק מלהיות ילד. בחצי היובל הראשון אחרי צאת הפרויקט אומות הלהקה, נדמה היה שכל הקלפים עובדים נגדו. זה התחיל בעובדת היותו מי שבפועל לכן הכריז רשמית על עזיבת הביטלס המתפוררים גם כך. המשיך בעשור שבו נדרש לו זמן לא מבוטל כדי להוציא תחת ידיו יצירות סולו שהתקרבו לגבעים שאליהם המריאו לנון והריסון מיד לאחר התפרקות הלהקה. והגיע כמובן לסי עם הרצחו של לנון, שבין לילה הפך לקדוש ולמרתיר נטול פגמים וחטאי עבר, או כפי שהיטיב מקארטני להדגיש ברגע נדיר של כנות בלתי מתפשרת, בבת אחת הוא נהיה מרטין לותר לנון. גם שנות ה-80 לא העירו לו במיוחד פנים בתחום המורשת הביטלסית. כמה חודשים לאחר הרצח הוציא פיליפ נורמן את שאוט, ביוגרפיה של הלהקה שזכתה למעמד כמעט רשמי, ובה הובלט מאוד חלקו של לנון כרוח החיה, המנהיג והכישרון הבלתי מעורער שבחבורה. גם ג'ון וונר, ממייסדי ועורכי מגזין המוזיקה הנחשב רולינג סטון, היה לנוניסט ידוע ועיקש, שאף פרסם עוד בחייו כמה רעיונות עומק נוקבים ומעליבים, שבהם שפך לנון את דמו של מקארטני. ואילו ניל אספינל, יוצא הגרעין הקשה שהקיף את הביטלס, ומי שהמשיך לנהל את עסקי הלהקה ועזבונה מטעם חברת אפל, נחשה תמיד בנטייה למחנה לנון. אפילו כאשר באמצע שנות ה-90 באה לעולם בעידודו הנמרץ של מקארטני האנתולוגיה המפורסמת, המקבילה הביטלסית לעמוד האש, בדמות סדרה דוקומנטרית ואלבום משולש של הקלטות נדירות, ספג המוניטין המפוקפק של פרויקט Let It Be עוד סנוקרת. שולבו שם ציטוטים של לנון וסטאר מתלוננים על השיעמום, המריבות וחוסר ההיתכנות של יצירת מוזיקה מול מצלמות ופנסי תאורה ב-10 בבוקר, בעוד הריסון מצידו מכתיר ביופשנות ארסית את ההרפתקה במילים חורף של אי נחת. הטענה החוזרת של מקארטני וגם של מעורבים אחרים במיזם, כולל סטאר רחביו ונטול המשקעים, שתמיד הראייה מהאום, הייתה שזו רק חלק מהאמת. שבצילומים ובאולפן ההקלטות היו גם המון רגעים של אחווה, יצירתיות ושמחה. אם לפשט, מקארטני שב וטען שהכל עניין של נרטיב. קו אגמומי וקודר שקפה על התוצר הקולנועי הסופי הבמאי לינזי הוג. את ספקטור, כאמור, הוא האשים במקביל בעיקור הרוח המוזיקלית המקורית. ומקארטני, כמו מקארטני, מסרב להרים ידיים. ניתן לקבוע שמאז תחילת המאה הנוכחית הוא משוקע במלוא כוחו ומרצו בתיקון ההיסטוריה, יש שיגידו ביפויה. מול העיסוק הבלתי פוסק ולעיתים אכן אובססיבי ומתי של חוקרים, עיתונאים ומעריצים, בגורמים שהביאו לפירוקה של הלהקה ובקשיים הבין אישיים שעמדו בדרכה בשנותיה האחרונות, מתעקש מקארטני לבסס נקודת מבט פוזיטיבית ביחס לעבר. זה משרת לא רק את רצונו הטבעי להתנקות מכתם האשמה, אלא הולם במקביל את נטייתו לסנטימנטליות ואף קיץ', ובמידה מסוימת גם אלמנט ברוח הזמן העולמית המקדש סחריניות, הכלה וקתרזיס. נשים את הדברים על השולחן. לקראת יום הולדתו ה-80, האנרג'ייזר הזה הוא פס יצור, מכונת עבודה ויחץ בלתי נלעת. מקסים וחינני ככל שזה ייראה, לעתים זה מתיש לא פחות מהנבירה הביקורתית בכל פקודה שהנחית אי פעם על הריסון במהלך עבודה על סולו גיטרה. בציר חלקי בהחלט מהשנים האחרונות בלבד. פרק מתקתק במיוחד של קארפול קריוקי ברחובות ליברפול, סדרה דוקומנטרית עם מפיק העל ריק רובין, שבמסגרתה הם נוברים יחד בסרטי ההקלטה של הביטלס. אלבום סולו חדש תחת השם מקארטני 3, ספר ילדים חדש המוקדש לנכדתו, הצוללת הירוקה של סבא. שני כרכים אוטוביוגרפיים עבי קרס הרואים אור ממש בימים אלו תחת השם The Lyrics, ובהם הוא מספר את סיפור חייו ויצירתו דרך לא פחות מ-156 שירים שחיבר במהלך חייו, ונכתב במשותף עם המשורר פול מולדון, שקיים איתו לצורך הכתיבה עשרות רעיונות. פרק מתוכו, העוסק באלינור ריגבי, התפרסם במגזין ניו יורקר בסוף החודש החולף. שבוע קודם לכן נתפס באותו מגזין ממש פרופיל ארוך ואוהד על מקארטני, פרייתו של העורך הראשי דייוויד רמניק, זוכה פוליצר ובין היתר מחבר הביוגרפיה המקיפה הראשונה על ברק אובמה. כיאה למעמדו ומהלך שנראה מתוכנן לתלפיות, זיכה אותו מקארטני בגישה בלתי אמצעית כביכול לחייו ומקורביו. הכתבה כוללת ביקור בביתו ובלשכתו, לצד שיחות עם בנותיו וגם עם מקורבים ושותפים ליצירה ולעיזבון, כמו רינגו סטאר, שון לנון, בילי ג'ול ואלוויס קוסטלו. בתמורה סופקה במלואה הסחורה הרצויה. פרופיל בין אלפי מילים שמחדש מעט מאוד, פרט אולי לתגלית האינטימית והמרישה, שמקארטני נעזר בגיל 79 במכשיר שמיעה, מטיל איפול מלא על חלקים פחות נוחים בביוגרפיה הארוכה והמתפתלת שלו, ונמנע מכל היבט ביקורתי, או לכל הפחות ספקנות ורגשות מעורבים. אין אזכור בסקירה הביוגרפית של רמניק לעליית ונפילת נישואיו לדוגמנית הת'ר מילס, שאף האשימה אותו בפרצי זעם ואלימות. גם לא לקשיים הניכרים שחווה עד שהצליח להזניק מחדש את הקריירה שקרטעה כמה שנים בעקבות התפרקות הלהקה. אף לא לברית עם מייקל ג'קסון שהתחילה ברעש וצלצולים עם דואטים משותפים מצליחים, והסתיימה בשברון לב, כשג'קסון קונה את הקטלוג המלא של הלהקה, ואז משחרר ממנו את השיר מהפכה לפרסומת של נייקי. זה חבל בעיקר משום שיש במקארטני, למרות מאמצי היפוי ארוכי השנים, הרבה יותר מהדוד החביב ומוזרק הבוטוקס שהתרוצץ בחולצת כפתורים ורודה על בימת פארק הירקון והתחנן לקהל, אתם פשוט חייבים ללכת הביתה כבר מאוחר, אחרי שביצע מלעיתיו במשך שעה וחצי. בצעירותו היה פורץ דרך אמיץ, לא רק בנגינת הבאס היצירתית שלו, לשמור מקום של כבוד בתולדות הרוק, הוא היה הראשון מבין הביטלס שהתעניין ברצינות באבנגרד אומנותי ומוזיקה ניסיונית, והראשון שהכריז בעיתונות על שימוש ב-LSD, למורת רוחם של הריסון ולנון, שהקדימו אותו במעט אבל לא רצו לספר לחבר'ה. הוא גם ניהל קרב התשה נוגע ללב מול שלושת חבריו בשנה האחרונה לקיום הלהקה בענייני ניהולה והתנהלותה, שקם מיד לאחר פירוקה בדיכאון לא קצר, שכלל שימוש מסיבי ואגרסיבי באלכוהול, ועדיין הספיק להוציא באותה שנה אלבום סולו לא רע בכלל, שכותרתו מקארטני. לא בכדי, בהתחשב בכך שיפלי לכתוב, לשיר, לנגן בכל הכלים, להפיק ולהקליט במו ידיו. המחויבות, הפרפקציוניזם והאינטנסיביות הללו הלכו איתו הרחק הלאה. די לציין שבמהלך עבודה משותפת ב-2006 עם המפיק הנודע נייג'ל גודריץ', רדיוהד ורבים אחרים, על אלבום הסולו האחרון שלו שהכיל שירים עמוקים ומשמעותיים, כמה מהם בעלי איכויות ביטלסיות של ממש, זלגו שמועות עקשניות שהשניים הלכו מכות באולפן. מקארטני היה אז במקרה, כמאמר שירו המפורסם, בדיוק בין 64. גולת הכותרת בקמפיין המתגלגל היא הגשמת חלומו הגדול של מקארטני. רהביליטיזציה לפרויקט Let It Be, Get Back, שרודף אותו מאז אותה העפלה על הגג הקפוא. זה יקרה בסוף השבוע הבא, בפרימירה העולמית של מה שהיה אמור להיות סרט באורך מלא, והתגלגל לכדי סדרת דוקו בשלושה פרקים, שתשודר באמצעות שירות הסטרימינג של דיסני. אין להלין על מקארטני. מוכרת התופעה שאנשים מגלים נטייה והפרצון אז לסכם את מפעל חייהם עם התקרבותם לקו הגמר. ובמקרה הספציפי שלו מדובר באחת הדמויות התורמות והמשפיעות ביותר על התרבות הפופולרית הגלובלית. מה יכול להיות מוצדק יותר מדאגתו לאבד וללטש את דברי ימי הלהקה? האודיסאה המתמשכת שמנהל מקארטני ביחס למורשת הביטלס מעוררת הרהור מרתק בנוגע לעיצוב הזיכרון. בבסיס הדיון מונחת שאלת השאלות. מי כותב את ההיסטוריה? התשובה הקלאסית המוכרת לכולנו הינה המנצחים. אלא שבסיפור של הביטלס לא היו מפסידים, למעט אולי המתופף המקורי פיט באסט, שהודח אחר כבוד בהוראת מרטין מיד אחרי המפגש הראשון שלו עם הלהקה. לפיכך, במקרה שלהם ראוי אולי לשאול מי כותב מחדש את ההיסטוריה ולהשיב מי שנותר בחיים. לנון מת ב-1980. הריסון עלה השמיימה אחרי מאבק בסרטן 21 שנים מאוחר יותר. ניל אספינל נאסף אל אבותיו ב-2008. ג'ורג' מרטין הלך לעולמו ב-2016. ספקטור הנורא מת בינואר השנה. הרבה אחרי שרצח לטענת מקארטני שניים משיריו, או הורשע ברצח שחקנית באחוזתו. מייקל לינזי הוג עדיין חי ובועט בגיל 81, אבל הוא כבר לא על כיסא הבימאי. יובל שנים אחרי שפרויקט גט בק יצא לראשונה לדרך, הוא הודח מתפקידו הרם בידי פיטר ג'קסון. ג'קסון הניו זילנדי, שעלה לגדולה בזכות טרילוגיית שר הטבעות, קיבל לידיו הזדמנות נדירה ואוצר בלום כמעט חד פעמי. הפריבילגיה לנבור מחדש ב-56 שעות הצילום שנאספו לפרויקט המקורי, ופרט לקטעים שנבחרו ונערכו אז בידי לינזי הוג וצוותו לסרט Let It Be, נותרו מהסגורים ומסוגרים. הנחת העבודה המקובלת היא שלוהק והוכוון למטרה בידי מקארטני. המשימה אולי בלתי כתובה אך ברורה לכל בר דעת, הצגה מחודשת, נאמנה יותר למציאות ולרוח המקורית של הפרויקט המפואר, מתחילת ההתכנסות באולפני ההסרטה והמרתף ועד להופעה היחידה במינה על הגג. הקורונה גרמה להתמרחות הפרויקט ואולי גם להתארכותו מסרט לסדרה. אפשר להבין לנוכח הפיתוי וההיצעה, מה גם שהברנש כזכור קנה את תהילתו הקולנועית באמצעות טרילוגיה. את המעריצים זה ממילא רק משמח, בבחינת כל המרבה, הרי זה משובח. השאלה הגדולה באמת היא, איזה מוצר הוציא ג'קסון משולחן העריכה שלו? אלא שהיא כבר לא באמת כל כך גדולה, ולא רק בגלל שברור מי הג'נטלמן שהפקיד בידיו את המשימה, ומה המטרה המובהקת שהוגדרה לו. זה התחיל בציטוטים שהגיעו מהבמה עם תחילת העבודה, וקיבל אופי ברור במעין פרומו ששוחרר בשיאה של המגפה העולמית. ממקום מושבו במולדתו הרחוקה והמבודדת, סיפר ג'קסון בכמה משפטים נלווים על הפרויקט המתגבש, ואז הקרין קליפ קצבי שערך מהחומרים הגנוזים לשיר Get Back. לאחרונה הגיע גם הטריילר הרשמי, ומשני אלה ניתן היה לקבל רושם על אופי הנרטיב החדש. הביטלס של ימי Let It Be מעולם לא נראו צבעוניים, מוארים, קופצניים ואנרגטיים יותר. את ההגמומיות המלנכולית והפלולית של לינזי הוג החליפו שמחת חיים, צחוקים ושיגועים. מכיוון שהתבסס על תיעוד קיים, ברור שלא באמת המציא כלום ושהאמת, בדיוק כפי שטענו תמיד המעורבים ועדי הראייה לפרויקט, הייתה תמיד באמצע, וליתר דיוק גם וגם. או כפי שאמר בפשטותו הרגילה רינגו למראיין רמניק, זה כל העניין, שגם התווכחנו וגם צחקנו. הדיון הזה באותנטיות רלוונטי בעיקר לנוכח שני המושכים בחוטי המוצר הנוכחי. על מקארטני כבר דיברנו, אבל ראוי להקדיש מילת הזרה גם לג'קסון המוכשר ושוחר הטוב. יש להזכיר שאחרי עיסוקו המעמיק בהוביט ובשר הטבעות, הקדיש ג'קסון זוכה האוסקר עבודה רצינית גם לעשייה דוקומנטרית, בתחום כבד והרי גורל כמעט, כמו הביטלס. לפני 3 שנים ראה אור סרטו המצוין על מלחמת העולם הראשונה, They Shall Not Grow Old. הוא השתמש אז בטכנולוגיות חדשות כדי לשחזר ולצבוע כמעט 100 שעות מצולמות מארכיון מוזיאון המלחמה האימפריאלי, שלהן הוסיף קריינות של מכתבים אמיתיים ששלחו הביתה חיילים מהחזית. בעקבות הפרומו והטריילר מעוררי העניין לפרויקט החדש, הודה ג'קסון שגם הפעם השתמש באמצעי עריכה חדשניים כדי לטפל בחומרים שקיבל לידיו. כאמור, התאורה והצבעוניות בקליפ ובטריילר המנוגדים בתכלית למקור קפצו מיד לעין. נותרה פתוחה שאלת העריכה והמינונים שיקבעו בסופו של דבר איזה נרטיב החליט ג'קסון לספר בשליחות מקארטני. אבל עוד לפניה עלתה להעביר סברה קונספירטיבית שלפי הבמאי לא הסתפק במשחקי אור וצבע. הביטלס נראו אצלו לפתע תזזיתיים מאי פעם, כמעט היפראקטיביים. מכיוון שידוע שלא נחשפו לשימוש בקוקאין עד לקריירות הסולו שלהם, היו מי שתהו אם לא נעשה כאן שימוש גם בתוכנות אחרות שקיימות כיום, ומאפשרות באמצעות האצה גם מניפולציה בתחום האנרגטיות. אתם מוזמנים למשוך כתף או להרים גבה, למשוגעי ביטלס חסרי תקנה וקנאים לאמת היסטורית, מדובר בשאלה קריטית. ההנאה לקהל הרחב וגם למעריצים פנאטים ככל שיהיו, בכל מקרה מובטחת. דבר אחד לא צפוי להשתנות בגרסה החדשה. אצל לינזי הוג, בזמן אמת, כמו אצל ג'קסון יובל שנים אחריו, קשה להאמין שניתן יהיה לגרוע משהו מעשי המחשמל של המופע על הגג עצמו. הביטלס, ויותר מכל מקארטני, מתועדים שם בסיאם כמוזיקאים, כותבים ומבצעים. מסייעת לכך גם נוכחותו המבורכת של בילי פרסטון, הקלידן האפרו-אמריקאי המוכשר, שאליו התוודאו עוד בימי המבורג העליזים של תחילת הקריירה שלהם. פרסטון, שניגן אז עם ליטל ריצ'רד וזכה בחיבתם והערכתם, נחשב במידה רבה כמי שהציל את הפרויקט, כשהוזמן לקחת בו חלק פעיל בשבועיים המאוחרים של ההקלטות. ראשית, בגלל שכמו בכל משפחה מסוכסכת, החברים תרחו להתנהג יפה כשיש אורח בסלון, אבל בעיקר בגלל שהגרוב הטבעי שלו התחבר והפרע באופן מושלם את הקו המוזיקלי הנוכחי של הלהקה, שהגיע למרתף ולגג שהיא מנוסה ומשוחררת מאי פעם. האיכות הבוגרת והגרובית הזו בולטת במיוחד בשני השיאים המוזיקליים של הפרויקט, שכמובן בוצעו על הגג לצד שיר הנושא המצוין שכבר הוזכר. כוונתי ל-Don't Let Me Down, בלדת הרית'ם אנד בלוז הכובשת של לנון ליוקו אונו, שטלטלה את חייו ויצירתו. אני מאוהב בפעם הראשונה. את לא יודעת שזה הולך להחזיק מעמד. זו אהבה שתימשך לנצח. זו אהבה שאין לה עבר. במקביל זוהר שם למרחוק מקארטני, מזוקן, חתיך וקול מאי פעם, בביצוע ווקלי אדיר לשירו I've Got a Feeling. אין לי ספק שכל הירורי הכפירה, הספקות והקונספירציות יתעדו ברגע שהוא שוב יראה על המסך עם חבריו ללהקה, כשהם נועצים בדפי ההיסטוריה את הביזמון שמבטא יותר מכל את רוח הפרויקט הרוקנרולי המופלא והמקולל הזה. יש לי הרגשה, הרגשה עמוק בפנים. הוא זועק שם שוב ושוב למיקרופון ברוח הקרה. יש לי הרגשה, הרגשה שאני לא מסוגל להסתיר. ואי אפשר שלא להשתכנע. כי בסופו של דבר, כפי שהיטיב לטעון פעם איין מקדונלד, התחושה הכי חזקה שהעניקו מקארני וחבריו לעולם המשתאה, הייתה בדיוק כזאת, עמוק בפנים. הביטלס תמיד ידעו הכי טוב. תקופת המקארטניזם, כתבתו של אורי מסגב, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.